אנחנו בפרק ח' פסקה ט"ו. הייאוש שבא בתוך הלב הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה הנובעת מתוך הכרה העליונה של מוסר ושל קדושה. על כן ראוי הוא שהייאוש בעצמו יחזק ליבו של אדם, שלא יפחד וישוב מכל חטא בתשובה מלאה בתשובה מלאה שלווה ואומץ רוח. הייאוש שבא בתוך הלב הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה נובעת מתוך הכרה עליונה של מוסר ושל קדושה. יש ואדם חש שאל תוך ליבו בא ייאוש. הרגשה כללית, הלב זה מרכז הרגשת החיים של האדם. זה ביטוי לצומת המרכזית של הרגשות שלנו, ששם אני מתקיים. והאדם הוא מיואש, ייאוש, שבא בתוך הלב. הוא חש את הפער הגדול שבין הרצוי לבין המצוי. וכבר לא תקף ביחס אליו, מה שהרב מתאר שם בתחילת מוסר אביך, שמי שילך לו רק בדרך שלום והכל בסדר, הוא מקפץ פה בשבילים ונעים לו וטוב לו, אז הרב אומר שכשיותר מדי הכל בסדר ובסדר ובסדר, אז יש לחשוד את הדמיון. שהבן אדם הוא עכשיו על איזושהי הזיה, שהוא גדל ועושה תשובה וכו'. אז יש לחשוד. לא הכוונה שבהכרח מי שטוב לו, אז בוודאות זה סימן שאתה לא בסדר. אם אתה שלם עם עצמך והכל טוב, אבל יש לחשוד. שבן אדם שהכל עובד אצלו ככה בציפורים מצייצות ופרחים ככה, פרפרים לבנים מתעופפים לידו כל הזמן, אז יש לחשוד שהוא לא מבין את עומק השינוי שבן אדם עובר בתשובה ומדביק כמה שיותר את המצוי אל הרצוי.
מה הקשר בן אדם כזה שחי בדמיון לייאוש?
לא, אז הפוך. אז אמרנו שהאדם מהפסקה שלנו הוא לא חשוד, הוא התבגר ממה שכתוב במוסר אביך, והוא מבין שהפער בין המצוי לרצוי זה לא נחתם באיזה דבר תורה נחמד, או אני יודע, רגע וחצי בישיבה או בשעה של אורות כאלה ואחרים. הוא מבין שהפער בין הרצוי למצוי זו עבודה רצינית, עבודה לחיים. ולך תדע כמה מאסרים אוסרים את המצב של המצוי ומקשים עליו להתעלות אל הרצוי. אז במצב כזה בא ייאוש בתוך הלב. ואדם אומר, איך אני משיל מעליי את כל הזוהמה שאני ספוג בה במצב האקטואלי שלי ומתקדם לעבר היעד הנחשף. אגב, זה לא חייב להיות רק באיזשהו עניין כללי כזה. זאת אומרת, מאדם שהוא לא הולך בדרך השם להולך בדרך השם. זה גם יכול להיות בסוגיות ספציפיות יותר פרטיות. הלימוד, או הזריזות והחריצות, או שמירת העיניים, או יכול לבוא לך גם בסוגיה ספציפית, שאתה אומר, וואו, איך אני יוצא מזה? הייאוש שבא בתוך הלב, אומר הרב, לאחד כזה, לאדם כן כזה, הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה, הנובעת מתוך הכרה העליונה של מוסר ושל קדושה. עצם היותך מיואש, ושיש לך ייאוש בתוך הלב, מי הוא המתייאש וממה הוא מתייאש? אתה בן אדם, אתה מתייאש ממציאות החיים השפלה הזו. אתה מצטער ומבקש באיזושהי בקשה פנימית באמת לסלוד מהמציאות המקולקלת. זה בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה. זה בעצמו מורה שאתה כבר לא כל כך שם. וטובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מן המלכויות החיצונות שאנחנו יכולים להלקות אותו ולהגיד לו תחזור לדרך, תחזור לדרך. עצם זה שאתה חש את הגאול הפנימי הזה שהמצוי גורם ואתה מתייאש מזה, אז זה אתה שמתייאש מזה. זה אתה שלא רוצה את זה. זה לא הרב שלך שאמר יהיה בסדר ואתה תצא. זה אתה באישיות שלך האקטואלית כרגע לא מסוגל לסבול את השייכות למדרגה הזו. ואתה מיואש מזה. זה מרדות פנימית. מרדות, הכוונה, יש פה איזושהי הכנעה, איזושהי... לא רוצה את זה. לא רוצה, די, לא רוצה, לא רוצה את זה. הלוואי והייתי יכול להיות לא בזה. לא רוצה את זה. ואיך למען השם אני יוצא מזה. כן.
אני אומר שיאוש... אנחנו דיברנו פה שזה אדם שהוא יחסית עומד על שני הרגליים מבחינה רוחנית. ואנחנו כל הזמן אומרים תפוס את המציאות כמציאות אורגנית, כמציאות כללית. אז בן אדם שהוא לא יודע את זה ככה, כי הוא מתייאש, הוא רוצה לנתק, אין לו כוח. הוא זה מכניס לי לקונוטציה של לא של צער, של ניצבון. כלומר, הוא זורק את החיים ולא, אז כנראה שהוא לא כזה כזה.
אני מסכים איתך במה שאמרת שצריך להיזהר, כי במחלף ליד הייאוש שבא בתוך הלב של הפסקה שלנו יש מחלף קרוב שהוא מחלף של מה שאמרת, צער ועצבות, וצריך להיזהר לא לטעות שם בירידה במחלף. אבל אין הכי נמי, בשביל זה יש אורות התשובה, ובשביל זה כל אחד לעצמו או לחברו צריך להגיד לו, תראה, אתה מתייאש, זה אות לגדולתך. ככה צריך להגיד, נכון, לולא אורות התשובה באמת הוא יכול להתבלבל מזה ולהרים ידיים כמו שאתה אומר. אבל כדי שהוא יישאר במסלול נכון צריך להסביר את אורות התשובה הזה לעצמנו ולמי שצריך. שכשאני מתייאש, אז זה אני מתייאש מהגועל נפש הזה שיש בכל הזוהמה. ואני המתייאש, לא שיחה שאני שומע, לא מלכות שאני מקבל מבחוץ, מלכות מטאפורית, מלכות למה שאמרו לי, מה ש... חינכו אותי הורים ומורים וכולי וכולי. זה אני שלא יכול לסבול את זה כבר. די, לא רוצה את זה, לא רוצה. אתה זה שלא רוצה, לא רוצה. זה אות לזה שיש לך פה איזושהי ישרות פנימית. לא אמרתי שהמצב מוגמר, אבל זה רק צריך מה שסוף הפסקה תגיד, צריך להחדיר בך את הפך הייאוש, את האומץ הכי גדול, וזה סוג של גלגל שמתהפך. דווקא הייאוש הוא אות לזה שאתה צריך להיות חדור ביטחון. כי הנה, עובדה, אני התייאשתי. אני הגעתי למצב שאני פשוט לא יכול לחיות עם המצב המקולקל, וזה כל כך אוכל אותי, אז שאני באמת לא רוצה את זה יותר, פשוט מבקש להרים ידיים. אבל זה אתה שלא רוצה את זה ומבקש להרים ידיים כי אתה לא סובל את זה. הייאוש שבא בתוך הלב הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה. אני חושב שהמילה עדינה פה היא חשובה. כי לא מדובר פה על איזה שהם מצבים פסיכולוגיים, איך נאמר, פשוטים, של אדם שהוא כמטוטלת כזו. מימין לשמאל, משמאל לימין, מצבי רוח. זה מרדות פנימית עדינה, הכוונה זה משהו שקט, אצל האדם שהוא באמת, באמת עכשיו חטף את המכה הזו עם עצמו, וזה מאוד מאוד נקי מסתם התעצבנות, הוא לא עצבני. הוא באמת, באמת, היה רוצה כל כך אחרת, וכבר אין לו כוח למצב שהוא נמצא בו. אין לו כוח. משהו שקט, עמוק. לא קפיצות של בן אדם חסר סבלנות. הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה. מאיפה זה בא? הרי אני שקוע בחטא. אז מאיפה זה בא? זה בא מתוך הכרה העליונה של מוסר וקדושה. לא הכרה תחתונה. זה לא שהבן אדם התחיל להסביר לעצמו וללמוד ולהבין לא טוב ככה להיות בחטא, כדאי, לא. זה הכרה העליונה. הכרה העליונה זה לא הכרה האינפורמטיבי, זה לא אינטלקט, זה שדר פנימי מאוד של העצמיות הפנימית שלנו, וזכינו לקבל נטיפות משם, נטיפות חיים. הכרה העליונה שם בחיים הפנימיים שלנו, אנחנו מכירים באיזושהי הכרה פנים פנימית כזו של מוסר ושל קדושה. כן.
הכרה העליונה זה כאילו לא משהו
שבתוכך, כאילו
משהו לא קשור
אליך,
שיתעורר בך.
נכון. זה יתעורר בך, וזה לא בא מה... זה לא בא מהכלים שאני מודע להם ומנהל את חיי על פיהם, ולכן במובן מסוים אתה צודק, זה קצת כאילו חיצוני לי, כמו איזושהי ברק שמבריק עליי. מלמעלה, אבל הלמעלה הזה צריך להבין אותו שזה הפוך. הלמעלה הזה שאתה צודק, שזה נשמע קצת חיצוני, החיצוני הזה הוא הכי פנימי שלנו. כי הוא חיצוני לתודעה הקונקרטית, הגלויה, איפה שהראש שלי מסתובב ב-24/7. איפה שהראש שלנו מסתובב ב-24/7, אז זה במובן אחד פנימי, כי הנה, זה אני שם. אני חושב את זה והוגה את זה ורוצה את זה ושואף לזה. אבל במובן מסוים זה חיצוני, כי זה לא הנשמה בעצמה. והנשמה, אתה יודע, כתוב בנפש החיים שהנשמה היא חיצונית לאדם. מה הכוונה שהיא חיצונית לאדם? אנחנו רגילים להגיד שאנחנו באמת, 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 זה הנשמה שלנו. נכון. היא חיצונית לאדם במובן שדיברנו עכשיו. במובן שזה לא שהוא כל היום מדבר את הנשמה שלו. אלא אני זה הכרה הגלויה שלי, מה שאני אמרתי פה, הכרה תחתונה, והכרה העליונה, כמו שאתה אומר בצדק, זה איזושהי הערה ממרום, אבל תדע לך, הערה ממרום הזאת זה ממרום הפנים, פנים, פנים, פנימיות שלך. משם זה מתנוצץ. ואת זה אנחנו מכירים, לא בהסברות, ולא בידיעות, ולא לא קראנו פסקאות על זה. זה פשוט יכול להופיע. מתוך הכרה העליונה של מוסר ושל קדושה, למה הוא מיואש? למה רע לו ומבחיל אותו המצב האקטואלי של המצוי? כי הוא יודע מה זה מוסר. כי הוא יודע מה זה קדושה. יודע, שוב, לא אינטלקטואלית, יודע ברצון עמוק עמוק עמוק, שאין לו מילים בכלל. אבל הוא לא סובל ולא מסוגל לסבול את החיים האקטואליים. אז הוא נתקף איזה ייאוש. אז אומר לו הרב, שים לב, מה מייאש אותך? מה שמייאש אותך, הרי אם היית כזה גרוע וכזה חוטא וכזה חסר סיכוי וכזה שקוע בזוהמה, אז היית אמור להיות שם מבסוט, לא? למה אתה לא מבסוט? למה לא טוב לך? למה אתה מיואש מהמצב האקטואלי של המצוי? מה רע בו? יש שם את כל תאוות העולם הזה ומה שאנשים חולמים עליו. למה לא שקט בפנים? למה אתה חש? כי לא טוב לך. כי יש לך הכרה עליונה של מוסר ושל קדושה. ואינטואיטיבית אתה יודע לזהות שבמצב האקטואלי אין לא מוסר ובטח שלא קדושה. ואתה מיואש בזה. אז הייאוש שלך, במה שעד לפני דקה חשבת שהוא סיבה ליפול, הייאוש שלך הוא צריכה להיות סיבה להתעודדות רוח. על כן ראוי הוא שהייאוש בעצמו יחזק ליבו של אדם. התייאשתי? זה אומר שיש בי צלם אלוקים עדיין. והנה צלם אלוקים נותן את גורותיו, ברוך השם שהתייאשתי, הייתי מודאג אם לא הייתי מיואש. הייתי מיואש אם לא הייתי מיואש. אבל אם אני מתייאש, אז אין ייאוש בעולם כלל. כי הרגשת הייאוש זה מקור לזה שבאמת באמת ייאוש אין. על כן ראוי הוא שהייאוש בעצמו יחזק ליבו של אדם, שלא יפחד, אל תדאג. אתה לא שייך לזה. ואם אתה לא שייך לזה, אתה תמצא את המסילות והנתיבות לא להיות שם. במאמצים, כן? לא התכוונתי שהחיים יהיו תותים. אבל אתה תצא מזה. שלא יפחד וישוב מכל חטא. מכל חטא. בתשובה מלאה שלווה ואומץ רוח. אני שלב. אני יודע שאני אתקן את זה. אני אמשיך הלאה ואני אתגבר. על כל מחילה מכבודכם, הררי הזבל שהייתי בהם. אני אצא מזה. וריח בסמי גן עדן ימלא פה את כל העולם שלי. הלאה. כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו במחשבה לבד, לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות, שנעשו אצלו יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. ולפעמים שאינו מרגישם כלום, והרי הוא צדיק בעיניו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת נפשו כולה אצלו, ורואה הוא את כל כתמיה. וליבו דואג בקרבו, בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. אבל דווקא אז ישים אל ליבו שראייה זו והדאגה הבאה עמה, הנה הן הסימנים היותר טובים המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש, והתחזק מאוד בזה בהשם אלוה. טוב, זה יפה שזה ככה ממש משלים את העניין הקודם. והרעיון באופן כללי כבר דיברנו עליו בהזדמנויות אחרות. כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, האדם מחליט בליבו, שוב, מרכז תחושת החיים שלו זה שעכשיו אני שב בתשובה. בתשובה שלמה. לא משאיר מקום לחסרונות, לקלקולים. את כולם אני אהפוך. ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו. סדרי החיים המעשיים שלי הולכים להשתנות. הולכים להיות על פי אורח התורה והמצווה והמוסר. וכל מה שכרגע לא על פי התורה והמצווה והמוסר, אני הולך לטפל בו. ולא רק המעשים שלי, אלא גם ההרגשות שלי. האווירה שאני חי בה. הנטיות. התכונות, כל זה הוא רוצה לשוב בתשובה שלמה. ואפילו במחשבה לבד. הוא עוד לא התחיל להתארגן בצורה מעשית בתשובה הזו. אבל עדיין זו רק מחשבה. והנה, אני רוצה באמת, כן, זה לא איזה משאלת לב שאין בה כלום. באמת הוא רוצה להתחיל לשוב בתשובה שלמה. אז הרב יודע מה יכול לקרות לנו. והוא בא לעזור לנו, שלא ניפול. לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב ההבנות שנעשו אצלו יותר מורגשים. בשעה שאתה בא לשוב בתשובה, אז אתה פתאום מסתכל על גלריית ההבנות, ואתה אומר, וואו, הם רבים. הם רבים והם עמוקים. זה לא רק עניין של אווירה כזאת, להיות בייניש, ככה, וזה, וכל הסיפורים, זה באמת לשנות את החיים שלי, שהמעשים שלי יהיו מעשים מתוקנים, העולם הרגשי שלי הוא יהיה עולם הרגשי מתוקן, באמת, שוב, בלי דמיונות, ואז הוא קולט, איזה הר יש מולו. אז הרב אומר, לא, אל תדאג, שלא ייפול ליבך בקרבך, כי כך הוא טבע הדבר. שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. ולפעמים שאינו מרגיש כלום, והרי הוא צדיק בעינם. הרב מסביר לך מה פשר התופעה הזו שפתאום אתה קולט את רוב האבונות שלך על כמותם ואיכותם דווקא עכשיו, ואומר לך שאם תבין טוב לעומק למה זה קורה, אז אתה לא אמור ליפול, ליבך לא אמור ליפול בקרבך. כי כך טבע הדבר, שכל זמן שאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו. כשאתה חי את החיים נמוכים, חיים שהם לא בדיוק חיי תשובה, לא בדיוק ניהלת את החיים שלך באורח התורה, המצווה והמוסר, אלא יותר נשטפת בזעף הטבע הגס. איזושהי מציאות מאוד בהמית, לא עדינה, לא אצילית, לא שכלית, אלא מרוצת הטבע. קצת דומה, אני יודע, לגרביטציה, שכמו שהגרביטציה היא ככה עיוורת. ולא היה לשום חומר את האפשרות להחליט, לא, 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 אני עומד בבחירה ולא קנוע לחוקי הטבע. אז גם חיי הטבע במובן האנושי של אדם שמשועבד לדחפים הטבעיים, זה איזשהו זעף הטבע הגס, זה פשוט שוטף את הכל. וחשקת המידות הרעות. המידות הרעות זה לא רק שאתה בן אדם שיש לו מידות רעות, אתה לא כל כך, אתה טיפוס לא כל כך נעים, וגם לא כל כך רצוי בעיני השם, זה יוצר חושך. מאפיליה כזאת, אתה לא רואה כלום כשיש לך מידות רעות. איננו מרגיש כל כך בחטאיו, אז הוא מבחינתו הכל בסדר. זה הבעיה המפורסמת, שהאדם הכי בעייתי, ככל ש... בוא נאמר, ככל שהוא יותר בעייתי, אז מבחינתו הוא פחות בעייתי. הפוך, זה תמיד עובד בציר הפוך, שככל שהוא יותר בעייתי, אז מבחינתו הוא יותר בסדר. אז הוא לא מרגיש בחטאים שלו בכלל. הכל באמת היה אצלו בשלווה. ומה הבעיה בי? מה הבעיה בי? ובהרבה מאוד מצבים זה בכלל. למה שלא יסתכלו וילמדו ממני? איננו מרגיש כל כך בחטאיו, ולפעמים שאינו מרגיש כלום. פשוט כלום. עיוור. זה מה שמדובר בסוגיה של הגאווה גם כן, שהגאווה זה סימאון, זה פשוט עיוורון. אדם שאין לו תביעה להיות כל הזמן במסלול של תשובה, הוא עיוור. הוא חושב את עצמו שהכל בסדר. והוא לא מרגיש כלום, והוא צדיק בעיניו. אגב, בסוגריים, אז לפעמים אנחנו טוב שנלמד את הפסקה הזו 10 פעמים על עצמנו, כן? אבל אחרי שלמדנו את 10 פעמים על עצמנו, ורגע לפני שנלמד אותה עוד פעמים 10 פעמים על עצמנו, אז בסוגריים אני אומר שזה לפעמים גם יכול לעזור לך קצת לנשום עמוק ביחס לחברים או סובבים אותך, שאתה אומר, בוא נה, בן אדם, תרחם עליו. תרחם עליו, כרגע הוא עיוור. הוא באמת לא קולט, הוא באמת לא קולט את חסרונותיו. זה עיוור. איננו מרגיש, כלל בכלל אינו מרגיש כלום, והרי הוא צדיק בעיניו. הוא פשוט לא מסוגל לקלוט את השפלויות המוסריות שלו. לא מסוגל. גם אל תנסה להסביר לו. זה סתם יגרום לאינטראקציה, לריאקציה יותר גרוע. זה עיוורון. טוב, עד כאן המחשבה שמדובר על אחרים ולא עלינו. מדובר פה עלינו, ואנחנו צריכים לבדוק שאנחנו לא העיוורים האלו, שחושבים את עצמנו שהכל בסדר איתנו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, והפסקה שלנו מתארת, כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, אז הנה, חוש הריח הרוחני מתחיל לעבוד. כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה. זהו. המחיצות הן עדיין מחיצות, אבל מתחילות להיות בהירות. אור הנשמה מתחיל לפעם ולפקות על כל גלי הנפש שלי.
אני מגיע מהירוש
מה?
כאילו איך זה ירוש?
זה דומה שתכף הרב אומר לך בעצם, אז אל תתייאש. כמו מקודם. אתה חש עכשיו, פתאום אתה קולט את כל ה... עוונות שיש לך, סימן טוב, הפוך, תפצח בריקוד. כי מי שרואה את העוונות, סימן שיש לו הרגשה מוסרית. סימן שהוא חוש הריח שלו חזר לעבוד. אז חוש הריח עובד, אז גם כן מריחים את הזבל, אבל לפחות אתה מריח את הזבל, אתה תדע לפנות אותו. את הטרן שלא מריח את הזבל שסביבו, מסכן, זה רק יערום ויערום ויערום, והוא חושב שהוא אורם בסמים. מסכן. יום אחד החוש הריח שלו יחזור לעבוד. זה יהיה בעולם האמת. ושם בעולם האמת הוא יקלוט באיזה ערים של זבל הוא חי, וזה נקרא איסורי גיהנום. פשוט לקלוט מה בישלתי לעצמי? זה איסורי הגיהנום. זה השאול. השאול זה שיש לי משאלה לצאת מהמצב האקטואלי, הלא מתוקן, אבל זה תמיד נשאר משאלה. כי אתה כבר לא יכול. במתים חופשי. אז זה נורא והיום הצער של הנשמה בגיהנום. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה. הנה, יש פה איזשהו פרוג'קטור שמאיר את כל חדרי הלב שלי, חדרי הנפש שלי. נו, ועל ידי האור של אור הנשמה נבדקת היא נפשו כולה. נר השם נשמת אדם, ובודקים חמץ לאור הנר. את כל הניפוחים של יצר הרע בסדקים ובחורים, צריך איזשהו אור שיכול להיכנס. ואז אתה באמת רואה. אבל ברוך השם, אתה יכול לבדוק את החמץ, להוציא את החמץ מהבית, להוציא את כל הזוהמה הזו. לא היה את האור. אז אתה חושב שאתה הכל בסדר איתך ואין חמץ?
אבל מה קורה אור הנשמה לעומת
הנפש? אור הנשמה זה עמוק יותר. מקודם אמרתי חיצוני יותר, אבל שוב, חיצוני זה פנים פנימי. זה הנקודה הכי הכי מהותית שלנו. היא מהירה, והבית שהיא מהירה אותו זה בית הנפש שלנו. בית הנפש זה המצב היותר נמוך, האקטואלי שלי. ואז אני יכול לראות את הקלקולים הנפשיים במעשים ובמידות ובמחשבות. על ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו ורואה את כל כתמיה. הנה, תראה כמה כתמים, צריך לצחצח פה ולצחצח פה ולעדן פה ולעדן פה. וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. פתאום הוא מתחיל להיות טיפוס מודאג. עד לפני רגע התהלך לו בשלווה, עקב בצד גודל, סקופות קומה, ופתאום הבן אדם בלחץ, דואג, וואו, 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 איפה אני ואיפה השלמות? זה נורא והיום, ליבו דואג בקרבו, זה ביטוי של דאגה עמוקה, פנימית, חרדה גדולה על מיעוט שלמותו, איך רחוק אני מהשלמות, איזה עומק של נפילה נפלתי. אגב, ליבו דואג בקרבו, זה תנאי בגמרא בחגיגה למי שרוצה ללמוד ניסטר. צריך להיות אחד כזה. זה חלק מהתנאים. מי שרוצה להתחיל לשים את הידיים שלו על ניסטר, כדאי שיבין שזה עניין של הרבה הרבה תשובה. כי אם אתה לא במדרגה רוחנית כזו, של צמאון לשלמות, לא כדאי לך לגוע בספרים האלה. ממש ממש לא כדאי לך. זה לא בשבילך, זה לא טוב לך, זה יזיק לך. זה ספרים שמדברים בשפה מאוד מאוד פנימית, שרק האלה שליבם דואג בקרבם יכולים להבין אותה. תנאי הכרחי זה שאתה כל הזמן תהיה צמא לאיכויות רוחניות. באמת, לא בסיפורי סבתא. ואז תתחיל לחשוב לחדש את הספרייה שלך. אבל דווקא אז אומר הרב, נו אז תראה, אתה עכשיו ליבך כמעט נופל בגלל רוב האבונות? הפוך, תתעודד. אבל דווקא אז ישים אליבו שראייה זו והדאגה הבאה אימה הינם הסימנים היותר טובים. יצאתי מהעיוורון. המבשרים לו ישועת עולמים. אתה במהלך של ישועת העולמים, כל מרחבי החיים כולם הם הולכים להיוושע. הכוח הנשמתי יצא מן הכוח אל הפועל ויתהר את הכל. המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש והתחזק מאוד בזה בהשם אלוהיו. חזק חזק ונתחזק, סיימנו את פרק ח'. נעמוד פה.